שלום וברכה, מסכת בבא מציעא דף למד זין, אנחנו מתחילים בדף למד וו עמוד ב', שורה שלישית מלמטה. ציטוט מהמשנה, אמר רבי יוסי, כיצד עלה עושה סחורה בפרתו של חברו, אלא תחזור הפרה לבעלים. ואמר על כך רב יהודה, שאמר שמואל הלכה כרבי יוסי. אמר לרב שמואל בר יהודה לרב יהודה, הרי אתה אמרת לן, משמי דשמואל שהוא היה רבך, שחלוק היה רבי יוסי, הפכנו דף, אף בראשונה, שגם במשנה הראשונה בפרק, שם נאמר ששומר ששילם מפני שהוא לא רצה להישבע, זכאי לקבל את השלומי הכפל. ושמואל אמר שגם במקרה הזה חלק רבי יוסי ואמר, כיצד זה נותן לתוך כיסו את השלום הכפל שמגיע לבעלים, אלא אמר רבי יוסי שיחזיר הגנב את השלומי הכפל לבעלים ולא לשומר. אז שואל רב שמואל את אביו, האם במשנה הראשונה הלכה כמותו כרבי יוסי או אין הלכה כמותו? אמר לי, ענה לו רב יהודה, שאכן חלוק היה רבי יוסי אף בראשונה, והלכה כמותו אף בראשונה. וממשיכה הגמרא איתמר נמי, נאמר גם שאמר רבי אלעזר, חלוק היה רבי יוסי אף בראשונה, והלכה כמותו אף בראשונה. ומביאה הגמרא דעה החולקת על כך, ורבי יוחנן אמר, מודה היה רבי יוסי בראשונה, מפני שכבר שילם. שהשומר שילם קודם שנמצא הגנה, ועל ידי כך הוא קנה את הזכות לתשלומי הכפל. כפי שהסבירה הגמרא בדף למדלת, שעל דעת כך נתן הבעלים לשומר את הפיקדון. מקשה הגמרא על דברי רבי יוחנן, דווקא אם שילם אין, אז אכן הוא זכאי לתשלומי הכפל, אבל אם הוא לא שילם בפועל, הוא לא זכאי. והאמר רבי אבר אבא שאמר רבי יוחנן, שמה שנקטה המשנה את המילה שילם, היא לא התכוונה שילם שזה שילם ממש, אלא אפילו כיוון שאמר הרעיני משלם, אז אף על פי שלא שילם ממש, הוא זכאי לתשלומי הכפל. אז מדוע נקט רבי יוחנן בדבריו שמדובר שכבר שילם, שהמשמעות היא דווקא שילם בפועל? עונה הגמרא, אימה, תאמר שאכן צריך לתקן את דברי רבי יוחנן ולשנות אותם באופן הבא. מודה היה רבי יוסי בראשונה, מפני שכבר אמר, הרי אני משלם. ואומרת המשנה, אדם שאמר לשניים, גזלתי לאחד מכם סכום של מנה, אבל מה לעשות ואיני יודע איזה מכם. או שהוא אמר להם, אביו של אחד מכם הפקיד לי מנה, ואיני יודע איזה הוא. מי מהאבות זה היה? הדין שנותן לזה מנה ולזה מנה, והסיבה מפני שהודה מפי עצמו. וממשיכה המשנה למקרה הבא. שניים שהפקידו אצל אחד, זה הפקיד מנה וזה הפקיד 200, ולאחר זמן כשבאו ליטול את פקדונן, זה אומר שלי ה-200 וזה אומר שלי ה-200. לפי תנא קמא הדין הוא שהשומר נותן לזה מנה ולזה מנה, והשאר, דהיינו המנה הנוסף, יהיה מונח עד שיבוא אליהו. אמר על כך רבי יוסי, אבל אם כן, שכל אחד מהם מקבל מנה, אז מה הפסיד הרמאי? וממילא, לעולם הוא לא יודע לאמת. אלא אמר רבי יוסי, הדין במקרה כזה, הכל יהיה מונח עד שיבוא אליהו. וממשיכה המשנה, וכן שני כלים שהופקדו אצל השומר. אחד היה יפה מנה, ואחד היה יפה 1,000 זוז. זאת אומרת, פי 10 מהכלי הראשון. ולאחר זמן, באו המפקידים לקחת את הכלים שלהם חזרה. זה אומר הכלי היפה יותר שלי הוא, וזה אומר הכלי היפה יותר שלי הוא. הדין לפי תנא קמא, שנותן את הכלי הקטן לאחד מהם, ומתוך הכלי הגדול, הוא נותן את דמי הכלי הקטן לשני, והשאר יהיה מונח עד שיבוא אליהו. ורשי במקום פירש, שכוונת הדברים ששוברים את הכלי הגדול, ונותנים לשני שברים בשווי דמי הקטן. ומסביר הרשב"א, הלו רבי שלמה ברבי אברהם אדרת, שרשי כנראה הוכרח לפרש כן על בסיס דברי הגמרא בעמוד הבא, שציינה שביחס למקרה הקודם, במקרה הזה יש הפסד לבעל הכלי, ומן הסתם ההפסד הוא כאשר שוברים את הכלי הגדול. אבל מקשה הרשב"א על פירוש רשי, שאם מדובר בכלי ששוברים אותו, אז זה לא כולל את כל סוגי הכלים, שהרי יש כלים שכאשר שוברים אותם אין להם יותר שווי, כדוגמת כלי זכוכית ודומיהם. או כלים כדוגמת כלי נחושת שכאשר שוברים אותם, לפעמים יפחתו דמיהם עוד יותר מהכלי הקטן השלם. ולכן מסביר הרשב"א שהכוונה היא שמוכרים את הכלי הגדול, ומתוך הכסף שמקבלים, נותנים לשני את דמי הקטן. והפסדה שקיים במקרה הזה לעומת המקרה הקודם במשנה, שהיות שנמכר הכלי, אז בעל הכלי הגדול לא יקבל אותו חזרה. וגם על המקרה הזה חולק ואמר רבי יוסי, אם כן, מה הפסיד הרמאי? מה יגרום לו להודות על רמאותו? אלא הכל יהיה מונח עד שיבוא אליהו. הוא מדייק את הגמרא מהמקרה הראשון במשנה, אמר לשניים גזלתי לאחד מכם מנה ואיני יודע איזה מכם, שהדין שהוא נותן לזה מנה ולזה מנה. על מה תאמר ותסיק מכך, שמספיקה מפקינן ממונה? שגם במקום שקיים ספק ממוני, שהרי הגזלן לא יודע ממי הוא גזל, ובכל זאת מוציאים ממנו ממון, שהרי אמרה המשנה, נותן לזה מנה ולזה מנה, ולא אמרינן, כשזה תובע וזה אומר איני יודע, אם לך אני חייב, אם לחברך אני חייב, הוא כממונה בחזקת מרי, העמד את הממון בחזקת איכן שהוא נמצא, שזה בחזקת הנתפה, ולא נפסידנו ממון מחמת ספק, ויהיה הממון המונטל בספק מונח עד שיבוא אליהו. ורמיני, ולא יש סתירה לזה מהמשך המשנה שאמרה, שניים שהפקידו אצל אחד, זה הפקיד מנה וזה הפקיד 200, ולאחר זמן כשהם באו ליטול את הכספים, זה אומר שלי ה-200 וזה אומר שלי ה-200, ואמרה המשנה שהדין במקרה הזה, שנותן לזה מנה ולזה מנה, והשאר יהיה מונח עד שיבוא אליהו. אז יש סתירה בין הרישה של המשנה שמשמע שמספק המפקין על ממונה, לבין המשך המשנה שמשמע הוא כממונה בחזקת מרי. אמרו לי למקשה את התשובה הבאה, פיקדון הגזל קרמית? כיצד אתה מקשה מהמשנה שדיברה על פיקדון לרישה של המשנה שדיברה על גזל? הרי גזל זה מציאות דעבד הגזלן איסורה, ולכן כנסו רבנן ואמרו שישלם לכל אחד מנה, מה שאין כן ביחס לפיקדון דלא עבד השומר איסורה, ולכן לא כנסו רבנן. וממשיכה הגמרה, ורמי פיקדון הפיקדון ורמי גזל הגזל. עדיין ניתן להקשות מהדין במשנה שלנו שדיבר ביחס לגזל למקור אחר שדיבר על גזל, ומהדין שאמרה המשנה אצלנו ביחס לפיקדון על דין אחר שנאמר ביחס לפיקדון. ומפרט את הגמרא, הקושיה מפיקדון הפיקדון היא באופן הבא, וקטני ברישה של משנתנו, או אביו של אחד מכם הפקיד אצלי מנה ואיני יודע איזהו, הדין נותן לזה מנה ולזה מנה. ורמיני, והרי יש סתירה לכך מהמשך המשנה שאמרה השניים שהפקידו וכו', כך שמהרישה משמע שמספק המוציאים ממון, ומהמקרה של שניים שהפקידו משמע הוא כממונה בחזקת מרי. עונה על כך, אמר רבה, ברישה של המשנה נעשה כמי שהפקידו לו שני בני אדם בשני קריחות, זאת אומרת בשני צרורות נפרדים, כל צרור בהפקדה בפני עצמה, דהב הלילה שומר למידק, לשים לב ולדקדק מי נתן לו איזה צרור. וזה מקביל למקרה שרק אחד מהאבות נתן לו פיקדון, שעליו היה מוטל את החובה לדעת מי מהם נתן את הפיקדון, והיות שהוא לא יודע, אמרה המשנה שהוא צריך לתת מנה לזה ומנה לזה. בסיפה לעומת זאת, נעשה השומר כמי שהפקידו לו שני המפקידים את הפיקדון בקרח אחד, זאת אומרת, זה כאילו הם הפקידו את שני הפיקדונות שלהם בצרור אחד, זאת אומרת שהם סומכים אחד על השני, ובמקרה כזה ודאי דלא הווה לי לשומר למידק לדקדק מי מהם הפקיד איזה סכום. ועל פי זה נאמר שבמקרה במשנה זה כגון דהפקידו תרוויו בעד הדדי בחד זימנה, ששניהם ביצעו את ההפקדה אצל השומר במקביל, אז אף על גב שהם לא עשו את ההפקדה בצרור אחד, בכל זאת כיוון שאת ההפקדה הם ביצעו זה בפני זה, הרי בכך הם גילו בדעתן שהם לא חושדים זה את זה, שמה מי שהפקיד את המאה יתבע בסופו של דבר את המאתיים. ולכן אמרה המשנה שבמקרה הזה השומר צריך לתת לכל אחד מהם מנה והשאר יהיה מונח עד שיבוא אליהו, מפני דאמר לו השומר למפקידים, הרי אנט גופייך הוא אתם בעצמכם לא קפידתו הדדי, לא הקפדתם זה על זה, אז אנא קפידנה, האם עליי היה מוטל להקפיד ולבדוק מי נתן איזה סכום? ומהסיבה הזו לא מחייבים אותו לשלם 200 לכל אחד. וממשיכה הגמרא, ורמי ניתן להקשות ממה שאמרה המשלנו ביחס לגזל, הגזל שנאמר במקום אחר, קטני אחר המשנה שלנו נכתב, אמר לשניים גזלתי לאחד מכם מנה ואיני יודע איזה מכם, או אביו של אחד מכם הפקיד לי מנה ואיני יודע איזהו, הדין שנותן לזה מנה ולזה מנה. זאת אומרת שגם במקום שקיים ספק מוציאים את הממון מהגזלן. ורמיני, אבל יש על כך סתירה ממקור תנאי אחר, שיש משנה במסכת יבמות שאומרת, אדם שגזל אחד מחמישה אנשים, והוא אינו יודע מאיזה מהן גזל, זה אומר אותי גזל, וזה אומר אותי גזל, הדין שמניח הגזלן את הגזלה ביניהם ומסתלק, אלו דברי רבי טרפון, עד כאן ציטוט המשנה. הוא מדייק את הגמרא, על מה תאמר, שמספקה לא מפקינן ממונה, שהרי המקרה הזה זהה למשנה שלנו, ורבי טרפון לא אמר שהוא צריך לשלם לכל אחד מהחמישה את הגזלה. אלא ואמרינן, הוא כממונה בחזקת מרי. לגבי הממון המסופק, שזה בעצם ארבע סכומי גזלה, תשאיר אותו בחזקת אדוניו, דהיינו בחזקת הגזלן. וממשיכה הגמרא את שאלתה, וממי דמתניתין דאחר רבי טרפוני? ואם תרצה לדחות את הקושייה ולומר, אולי משנתנו היא כשיטת רבי עקיבא, שחלק שם במשנה ביבמות על רבי טרפון, ואמר, לא זו הדרך שאמר רבי טרפון, מוציאה את הגזלן מידי עבירה, אלא הוא צריך לשלם גזלה לכל אחד ואחד. וזה לכאורה תואם למסקנה של המשנה שלנו, שמספק המפקינן ממונה. אומרת הגמרא שמשנתנו היא ודאי רבי טרפון, דקטני עלה דעי, שהרי יש ברייתא שמפרשת את המשנה ביבמות ואומרת, מודה רבי טרפון, באומר לשניים, גזלתי לאחד מכם מנה ואיני יודע איזה מכם, שהדין שנותן לזה מנה ולזה מנה. וזה בדיוק הדין עליו דיברה משנתנו. ושואל תוספות, אז אם כך, הגמרא בעצם הייתה יכולה להקשות מהברייתא ביבמות על המשנה ביבמות, שיש סתירה בדברי רבי טרפון, אלא מסביר תוספות שעדיף לגמרא להקשות בין משניות, כי באופן הזה הקושייה היא בין שתי מקורות בעלי אותה סמכות. מתרצת הגמרא, הטעם שם במשנה ביבמות מדובר דכתב עילי, שחמשת האנשים תובעים את הגזלן, והוא אין חפץ ליתן אלא מה שהדין מחייב אותו, ומספק לא מוציאים ממון, ולכן לא ניתן לחייב אותו לשלם לכל אחד ואחד. מה שאין כן הכה, כאן במשנתנו מדובר בבא לצאת ידי שמיים. מסביר רש"י שמאליו הוא בא להימלך מה יעשה ולא יענש, ולא מפני שמישהו תבע אותו, שבמקרה כזה ודאי אנחנו אומרים, ידי שמיים לא יצאת עד שתיתן לשניהם, שהרי אם הממון המוטל בספק יהיה מונח עד שיבוא אליהו, נמצא שהנגזל מפסיד על ידך. ומביאה הגמרא סייעתא לפירוש הזה, די קנמי, ניתן אכן לדייק שטעם המשנה שמדובר באדם שבא לצאת ידי שמיים מן העונש, ולא מפני שטבעו אותו בדין, וקטני שכתוב במשנה שהודה מפי עצמו, אז שמה מינה. מזה שתלתה המשנה את טעם הדין בהודה מפי עצמו, שלא היה אדם טובו כלום, אלא שמאליו הוא בא להימלך. כך שלמסקנה נשארה הגמרא עם הכלל שלא מוציאים ממון מספק. ועוברת עכשיו הגמרא לפרש את המשנה שהזכרנו ממסכת יבמות. אמר מר, ציטוט פירוש המשנה שהזכרנו, הטעם ששם במשנה מדובר דכתב אלי, שכל החמישה תובעים את הגזלן. שואלת על כך הגמרא, והלה מה טוען? מה הגזלן טוען כלפי כל אחד מהם שאמרה המשנה שהדין שהוא מניח את הגזלה ביניהם ומסתלק? מביאה על כך הגמרא שתי תשובות בשם רב. תשובה ראשונה, רב יהודה אמר רב, הלה שותק. תשובה שנייה, רב מתנה אמר בשם רב, הלה צובח. הפכנו דף, הוא מסביר רשי שהוא צובח ואומר לכל אחד, איני מכירך. הוא מבאר את הגמרא את ההבדל בין שתי התשובות. מאן דאמר שזה רב מתנה בשם רב, שבמשנה מדובר שהלה צובח. משמע, אבל אם הוא לא צובח אלא שותק, שתיקה כהודעה, והוא יצטרך לשלם לכל אחד מהחמישה את הגזלה. לעומת זאת, ומאן דאמר שזה רב יהודה בשם רב, שבמשנה מדובר שהלה שותק, אז השתיקה דהכה לאו כהודעה הוא. זה שהוא שותק זה לא מפני שהוא מודה, אלא מצי אמר לי, יכול הגזלן להסביר את שתיקתו כלפי כל אחד מהם, היידה שתיקי לכל חד וחד, הסיבה ששתקתי כלפי כל אחד שצעק עליי, מפני דה אמינה אמרתי לעצמי, דיל מה היי הוא, אולי זה אכן מי שגזלתי אותו. ולכן שתקתי, אבל לא מפני שהתכוונתי להודות שאני מזהה שאכן אני חייב לו את הגזלה. וממשיכה הגמרא בהסבר המשנה מיבמות, אמר מר, ציטוט מהמשנה, מניח גזלה ביניהם ומסתלק. מקשה על כך הגמרא, ושקלי לקול ובאזלי? אז כל אחד מהחמישה יכול בעצם לקחת את הגזלה ולהסתלק? אבל אם כך, נמצא שהגזלן מוציא את הגזלה מידו, וייתכן שעל ידי כך הוא מפסיד את הנגזל האמיתי עולמית. ואסור לעשות כן, שהרי, ואמר רבי אבא בר זוודא שאמר רב, כל ספק ינוח, לכתחילה לא ייטול, אם אדם מצא דבר שאין בו סימן, והוא נמצא בצד מקום שמשתמר קצת, כך שלא שכיחים אנשים שהולכים שם, ויש להסתפק שמה הונח שם הדבר מדעת כדי להחביא אותו שם. אז הדין שלכתחילה לא יתלנו המוצאו, משום שכשיבוא בעליו, הוא לא ימצאנו, וסימן אין בו שיחריז. אלא יניחנו המוצא שם, ובעליו יבוא ויתלנו. וכל שכן, אם מדובר על דבר שוודאי יניחו אותו בעליו, כפי ששנינו בדף חפי, מצא כלי באשפה מחוסה, לא ייגע בו. ואם הוא נטל את החפץ משם, אז במידה ובא אדם ואמר שלי הוא, אבל אין לו סימן לתת בו, לא יחזיר לאותו אדם את החפץ. שמא החפץ אינו של אותו אדם, וסוף הבעלים לבוא ויביא הבעלים עדים שניחו שם. אלא במקרה כזה, יהיה החפץ מונח ביד המוצא עד שיבוא אליהו. הוא מכריח רשי שכוונת המילים לא יחזיר, אין הכוונה שזה יהיה של המוצא. שהרי אם מדובר על חפץ שיש בו ספק ינוח, אז מעיקרה באיסורה הגיע החפץ לידו. ובשעה שהוא הרים את החפץ, הוא התחייב בהשבת אבדה. עד לכאן הסבר דברי רב, זאת אומרת שבמקרה כגון המקרה במשנה ביבמות, כאשר יש לנו ספק למי שייך את הגזלה, לא נותנים אותה בפניהם ומי שיכול לקחת אותה ייקח, אלא צריך להניח את הגזלה ביד מישהו עד שיתברר הדבר למי זה שייך. עונה על כך אמר רב ספרה, שמה שכתוב במשנה שהוא מניח בפניהם את הגזלה ומסתלק, אין הכוונה שמישהו מהחמישה יכול לקחת את הגזלה וללכת, וגם אין הכוונה שהגזלן יוציא את הגזלה מידו, אלא התכוונה המשנה לומר ויניח הגזלן בידו את הגזלה עד שיתברר הדבר, והלשון מסתלק הכוונה לסילוק הדין. זאת אומרת שהוא יניח את הגזלה בפניהם בבית דין ויאמר בררו למי זה שייך, והוא ייטול את הגזלה, והגזלן עצמו מסתלק מן הדין, ואת הגזלה יניח הגזלן בידו כפיקדון עד שיתברר למי היא שייכת, או בבית הדין או עד שיבוא אליהו ויברר את הדבר. וממשיכה הגמרא, אמר לי, שאל הבאי לרבה על המשנה במסכת יבמות, מי אמר רבי עקיבא לא זו הדרך מוציאתו מידי עבירה עד שישלם גזלה לכל חד וחד? על מה זאת אומרת שלפי רבי עקיבא מספקה מפקינן ממונה ולא אמרינן הוא כממונה בחזקת מרי? שהרי אמר רבי עקיבא שלמרות שיש ספק למי שייך את הגזלה, צריך הגזלן לשלם גזלה לכל אחד ואחד מחמשת האנשים, ולא אומרים שנעמיד את הממון בחזקת מישהו נמצא כרגע שזה הגזלן. ורמיני, ועלו יש על כך סתירה ממקור תנאי, שכך אומרת המשנה ממסכת בבא בתרא, נפל הבית עליו ועל אמו, ומדובר שהאם היא כבר אלמנה, ואין ידוע מי מהם מת ראשון, והיו לאמו נכסים מבית אביה, שיוצרים את מריבת היורשים הבאה. יורשי הבן אומרים, האם מתה ראשונה, ואז הבן ירש את הנכסים שלה, ואנחנו, יורשי הבן, יורשים את הנכסים הללו. ויורשי האם לעומת זאת אומרים, דהיינו, משפחת בית אביה אומרים לקרובי הבן ממשפחת אביו הבאים לרש את הבן, הבן הוא זה שמת ראשון. והוא לא ירש את אמו כדי להוריש אתכם את נכסיה, אלא הוא מת ראשון ואחר כך מתה האם, ולכן אנו יורשים את נכסיה. ואומרת המשנה, אלו ואלו מודים שיחלוקו. מסביר רש"י שהכוונה לבית שמאי ובית הלל שנחלקו ביחס לנפילות אחרות בהם יש ספקות ירושה, שבית שמאי אמרו יחלוקו ובית הלל אמרו נכסים בחזקתן, כאן שניהם מודים שיחלוקו יורשי הבן עם יורשי האם. ואמר רבי עקיבא, מודה אני בזו שהנכסים בחזקתן, ואף על פי שאני רבי עקיבא משל בית שמאי אני, ואני אומר כדבריהם בשאר הנפילות יחלוקו, בנפילה הזו אני מודה לבית הלל שהנכסים נשארים בחזקתן. והגמרא בבבא בתרא מביאה מחלוקת המוראים, מה כוונה דברי רבי עקיבא, בחזקת מי נשארים הנכסים. לענייננו, שואל הבאי את רבה, מהמשנה ביבמות משמע של רבי עקיבא מספקה מפקינן ממונה, ולעומת זאת מהמשנה בבבא בתרא משמע של רבי עקיבא מספקה לא מפקינן ממונה. אמר לי, עונה רבה לאביי, התם, שם במשנה בבבא בתרא מדובר שהטענות הם שמה ושמה, שהרי שני צדדי היורשים רק מכוח שמה הם באים, שהרי אף אחד לא יודע מי מת קודם, הבן או האם. ולכן אמר שם רבי עקיבא להעמיד את הנכסים בחזקתן. מה שאין כן במשנה במסכת יבמות של אדם שגזל אחד מחמישה, הטענות הם בריא ושמה, שהרי כל אחד ואחד תובע את הגזלן ואומר אותי גזלת, שזו טענת בריא, דהיינו טענת ודאי, והגזלן אומר איני יודע, והכלל הוא שבריא עדיף על שמה. ולכן שם אמר רבי עקיבא שהגזלן ישלם ממון לכל אחד מהטובים. מקשה הגמרא על תשובתו של רבה, והמתניתין דאחה, הרי המשנה שלנו כאן, במקרה שאמר הגזלן לשניים, גזלתי לאחד מכמנה, דשמה ושמה הוא, וכל אחד מהשניים טוען שמה ממני גזלת, וקטני, והדין במקרה הזה אמרה המשנה, שנותן הגזלן לזה מנה ולזה מנה. והקושיה מתבססת על שתי הנחות יסוד. הנחה הראשונה, שהמשנה שלנו היא כשיטת רבי עקיבא, והנחה שנייה, שאכן מדובר על טענות שמה ושמה. ומוכיחה הגמרא את שתי הנחות היסוד הללו. את ההוכחה הראשונה, וממאי ומאיכן אתה יודע שמשנתנו דרבי עקיבא היא, דקטני עלה דאי, כי יש ברייתא שמפרשת את המשנה במסכת יבמות, שמודה רבי טרפון, באומר גזלן לשניים, גזלתי לאחד מכם מנה, ואיני יודע איזה מכם, וכולי, שהדין שהוא צריך לתת מנה לכל אחד ואחד. ומדייק את הגמרא, מסתבר שלמן מודה רבי טרפון, האם לא לרבי עקיבא בר פלוגתי שנחלק עליו שם במשנה? זאת אומרת שזו דעת רבי עקיבא בדין הזה. אז אם כך, הדין במשנה שלנו שזהה לדין בברייתא שם, זה דעת רבי עקיבא. וממשיכה הגמרא ומוכיחה את הנחת היסוד השנייה, וממאי ומאיכן אתה יכול להוכיח שאכן במשנתנו דשמה ושמה הוא? שתי הוכחות לדבר. חדה, הוכחה ראשונה, דלא קטני, שהמשנה לא אמרה שהם תובעים אותו. ועוד סיבה שנייה, התני הראשונה על כך רבחיה, את התוספתא הבאה שמקבילה למשנתנו ואומרת, זה אומר איני יודע וזה אומר איני יודע. אז לאחר שהוכיחה הגמרא את שתי הנחות היסוד, הראשונה שאכן הדין במשנתנו תואם לשיטת רבי עקיבא, והשנייה שבמשנתנו מדובר על טענות שמה, גם מדיוק לשון המשנה שהודה מפי עצמו ולא שהם טבעו אותו, וגם על פי גרסת התוספתא של רבחיה, אז קשה על תשובתו של רבא, שאמר שההבדל בדברי רבי עקיבא בין המשנה ויבמות למשנה בבבא בתרא, שביבמות מדובר על ברי ושמה, ובבבא בתרא לעומת זאת מדובר על שמה ושמה. והרי גם במשנה שלנו שמדובר על שמה ושמה, והיא תואמת לשיטת רבי עקיבא, הדין שנותן לזה מנה ולזה מנה, ולא שמשאירים את הנכסים בחזקתן. עונה על כך הגמרא, האו קימנה לה, הרי כבר העמדנו שהמשנה משלנו מדברת בבא לצאת ידי שמיים. כך שמצד הדין סובר רבי עקיבא, כפי שהוא אמר במשנה בבבא בתרא, שכאשר יש טענות שמה ושמה, מעמידים את הנכסים בחזקתן. ולא קשה ממשנתנו, כי שם מדובר שהוא בא לצאת ידי שמיים. אז למרות שמדובר על שמה ושמה, גם לשיטת רבי עקיבא, הוא נותן לזה מנה ולזה מנה. וחוזרת עכשיו הגמרא לדון בתירוצו של רבא, שהסביר שברישה של המשנה, כאשר אדם אומר, נתתי לאחד מהאבות שלכם מנה ואני לא יודע למי הוא, שהוא צריך לתת לכל אחד מהיורשים מנה, מפני שהאחריות לזכור מי הפקיד מוטלת על השומר. כמו במקרה ששני אנשים היו מביאים לו בשני צרורות שונים פיקדון, שהוא היה צריך לזכור מי מהם מביא איזה צרור. ועל כך אמר לי, שאל רבינה לרבשי את השאלה הבאה, ומי אמר רבה? שכל אדם שהפקידו לו בשתי קריחות, דהיינו בשתי צרורות שונים, אז אבא לילה מידק, הוא היה צריך לדקדק? מי הביא איזה צרור? והאמר רבה, והיא תימה, ויש אומרים שאמר את זה רב פאפה, הכל מודים בשניים שהפקידו אצל רואה, שמניח רואה ביניהן ומסתלק. הוא מסביר רשי, שהדברים מתייחסים למחלוקת של רבי טרפון ורבי עקיבא במסכת בחורות, על שני אנשים שהפקידו ביד הרואה, אחד הפקיד תלה אחד, והשני הפקיד שניים. וכאשר הם באים לקחת את הפיקדון, זה אומר השניים שלי, וזה אומר השניים שלי. וזה מקביל להפקדה של שתי קריחות, דהיינו שתי צרורות שונים, שהרי אפילו אם הם הפקידו זה בפני זה, דבר הנראה הוא מי הביא תלה אחד ומי הביא שניים. ואמר רב האורב פאפה, שהדין במקרה כזה שמניח הרואה ביניהן את בהמת המריבה ומסתלק. אמר לי, ענה לו רב אשי, הטעם, שם מדובר, כשהפקידו בעדרו של רואה, אבל שלא מדעתו. כך שהרואה לא יכול היה לדקדק מי הניח שם בהמה אחת ומי הניח שתי בהמות, ולכן זה לא סותר את דברי רבא, שכאשר שני אנשים מפקידים שתי הפקדות שונות בידיו של השומר, הוא צריך לדקדק מי הפקיד מה. ציטוט מהמשנה, וכן שני כלים, אחד יפה מנה ואחד יפה אלף זוז וכו'. וממילא נשאלת השאלה, מדוע חזרה המשנה ואמרה מקרה שונה על אותו עיקרון? עונה על כך הגמרא וצריכה, היה צריך למשנה להשמיע את שני המקרים, מפני די השמועין הנח כמה הייתה, אם המשנה הייתה משמיעה לנו רק את המקרה הראשון, של השניים שהפקידו זה מנה וזה 200, אז הייתי אומר שרק בהי כאמרי רבנן, שכל אחד יקבל מנה והשאר יהיה מונח, משום דלק הפסדה, שהרי לא צריך לגרום הפסד לפיקדון כדי לשלם לשניהם מנה, אבל במקרה השני של שני הכלים, די כפסיידה דגדול, שכדי לשלם שווי של שני כלים קטנים, צריכים לשבור את הכלי הגדול. או כפי שראינו ברשב"א, שההפסד הוא משום שמוכרים את הכלי הגדול, ובעליו כבר לא יקבל אותו חזרה. אימה, אז תאמר שבמקרה של כלים, מודולי רבנן לרבי יוסי, שלא גורמים הפסד לכלי הגדול, ולכן הכל יהיה מונח. ולכן הייתה המשנה צריכה להשמיע לנו את המקרה השני. ומצד שני, והיא התמרבעה, אם המשנה הייתה אומרת רק את המקרה השני של הכלים, אז הייתי חושב, בהכה אמר רבי יוסי, שהכל יהיה מונח משום פסדה דגדול. אבל באח, במקרה הראשון של המאות, אימה מודילו לרבנן, אולי רבי יוסי מודה לחכמים, שהיות שלא נגרם הפסד גדול, אז כל אחד יקבל מנה, ומנה המריבה יהיה מונח עד שיבוא אליהו, לכן צריכה. הייתה המשנה לומר גם את הדין הראשון. הפכנו דף, מקשה הגמרא על ההסבר הזה, והתאמה דרבי יוסי שאמר אותו מפורש במשנה, זה משום הפסד הרמיו, אז כיצד אתה יכול להעלות על דעתך לומר, שאם המשנה לא הייתה אומרת את המקרה של המאות, רבי יוסי היה מודה לחכמים. אלא חוזרת השאלה, מדוע המשנה הייתה צריכה לומר גם את המקרה של הכלים וגם את המקרה של המעות? אלא מכוח קושייה זו עונה הגמרא, תרווי ולרבנני יצטריך. המשנה אמרה את שני המקרים לא לשיטת רבי יוסי, שבאמת לשיטתו אין הבדל ביניהם, אלא לשיטת חכמים. ולא זו אף זו קטני. כלומר, התנא אמר את דבריו לשיטת חכמים בהדרגה. בהתחלה הוא הביא את המקרה של המעות, ולאחר מכן הוא הביא את המקרה של הכלים. זאת אומרת, לא זו בלבד שבמקרה שאין הפסד אמרו חכמים שמנה המריבה יהיה מונח, אלא אף במקרה שיש פסיידה דגדול, אמרו חכמים ששוברים או מוכרים את הכלי הגדול, ומנה המריבה יהיה מונח. ומעיר רש"י, שאם המשנה אכן הייתה אומרת את הדוגמה עם הכלים ראשונה, אז לא היה לה צורך להביא גם את הדוגמה של המעות. עד לכאן דף למד זין.